אי רובין דף סמך. נתחיל בעמוד הקודם בנקודותיים, 18 שורות מסוף העמוד. למדנו בברייתא, הייתה של רבים והרי של יוחיד, עיר שהייתה עיר של רבים, ועכשיו עיר של יחיד, ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה. מספר את הגמרא, רב זיירה ארבו למות דבי רב חייה. הייתה עיר שהיו קוראים לה עירו של רב חייה, לא יודעים למה. יכול להיות שזה בגלל שהייתה שייכת בהתחלה לרב חייה, או בגלל שכיוון שהוא היה גר בה היא נקראת על שמו. רב זיירה היה צריך לתקן לעירוב לעיר, אז הוא ערב את כל העיר ולא שווק לה שיעור. כמובן שהעיר הזאת עכשיו הייתה עיר של רבי, והוא לא שיער שום שכונה שלא עירב, כמו שלמדנו שמי שמערב עיר שלמה, עיר שהייתה של רבי, אפילו אם היא עכשיו של יוחיד, צריך לשייר חלק שהוא לא מערב. אמר לו אביהם, הייתה עם העבד מערכי? למה לא שיירת משהו? אמר לי, סבא דידה אמרה לי, הזקנים של העיר אמרו לי, שרב חייה בר אסי מערב כולה. רב חייה בר אסי היה מערב את כל העיר בלי לשייר שום שכונה. ואמרתי לעצמי, למה? ואמינא שמה מינה, עיר של יחיד ונעשית של רבימי. כנראה שהעיר הזאת הייתה פעם של יחיד, ולכן היא נקראת עירו של רב חייה, כי הייתה שייכת לרב חייה. אז עיר של יחיד שנעשית של רבים, אפשר לערב את כולה, ולא צריך לשייר בשיעור. ענה לו אביי, אמר לו, לדידי אמרו לי, אנו עושה, והם סיפרו לי את הסיפור. האי השפעה, הוולה מחד גיסא, ואשתה די פניה להשפעה, הוולה כשתי פתחים ואסיר. אמר לו אביי, אני שמעתי מהזקנים, שהסיבה שרב חייה בר אסי עירב את כל העיר ביחד בלי לשייר כלום, בגלל שהיו לעיר הזאת שתי פתחים, ופתח אחד היה סתום עם השפה שהיו משליחים שם. אז לכן עיר, אפילו שהייתה כל הזמן של רבים, אם יש לה רק פתח אחד מערבין את כולה, כך למדנו בראש העמוד. אבל לא בגלל שזה היה פעם עירו של יחיד. ואם כן, עכשיו שכבר פינו את ההשפעה ויש לה שני פתחים, אי אפשר לערב את כולה, צריכים לשייר משהו לא בתוך העירוב. אמר לו, לא ודעתו, היא באמת לא ידעתי את זה, וזה באמת שגגה. באמת אתה צודק שהייתי צריך לשייר שכונה אחת מחוץ לעירוב. בואי מיני רב עמי ברעדה הרפנה מרבה. סולם מכאן ופתח מכאן מהו? אמרו שעיר של רבים שיש לה שני פתחים, אי אפשר לערב את כולה, צריכים לשייר משהו. אבל אם יש לה פתח אחד, אפשר לערב את כולה. מה הדין אם היא מוקפת חומה ומצד אחד יש פתח, בצד השני של העיר אין פתח, אבל הציבו שם סולם שכל מי שרוצה יכול לעלות על הסולם ולרדת בקלות, האם זה נחשב פתח או לא? ענה לו רבי, אמר לו, הכי אמר רב, סולם תורת פתח עליו. כיוון שיש סולם זה נחשב פתוח, אז צריכים להחמיר, ואי אפשר לערב את כל העיר אלא אם כן משיירים בה שכונה אחת. אמר לו רב נחמן, לא תציתו לי, אל תקשיבו לו, זה לא נכון. הכי אמר רב עד בראה באמר רב, סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו. זאת אומרת, סולם אפשר להחשיב אותו כפתח ואפשר להחשיב אותו כמחיצה, ותמיד הולכים להקל. תורת מחיצה עליו כדי אמורו, במקרה של עיר שיש לה מצד אחד פתח והפתח השני הוא פתח של סולם, נחשיב אותו כמחיצה, ואם כן אפשר יהיה לערב את כל העיר בלי שום שיעור. מתי יש עליו תורת פתח לכולה? תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצרות. שאז מה? מה עושה הפתח? אם הם רוצים להחשיב את הסולם כפתח, אז אם יוכלו, רצו, אחד מערב. אם הם רוצים, אז הסולם הזה יגרום להם שיעשו עירוב אחד בין שתי החצרות, וזה יחשב כחצר אחת גדולה. רצו, אם הם לא רוצים להתייחס לסולם כאל פתח, שניים מערבים, עושים שם עירוב נפרד לכל חצר וחצר. טוב, שואלת הגמרא, או מי אמר רב נחמן אחי, שסולם מחשיבים אותו תמיד להקל? ואומר רב נחמן אמר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפסת, מה זה מרפסת? היו רגילים אז שבקומה השנייה היו בונים בתים, בקומה השנייה, אבל דרך איפה היו נכנסים אל הבית? היו בונים מרפסת מחוץ לבתים, ולמשל 10 דיירים היו יוצאים אל המרפסת, ומהמרפסת יורדים בסולם לחצר, וכך הם היו עוברים, יוצאים החוצה. אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא ירבו. מה הכוונה? בני החצר ירבו לבד ובני המרפסת ירבו לבד, והם שכחו לערב ביחד את העירוב שלהם. אז ככה, איך עולים למרפסת עם סולם? אם יש לפניהם דקה ארבעה אינה אוסרת, ואם לאו אוסרת. לפני שנסביר מה זה דקה, כתוב כאן שאם אין דקה ביניהם, אז כיוון שהם לא ירבו יחד, הם נחשבים חצר אחת, והם אוסרים אחת על השנייה. חצר אחת לא יכולה להחלק לשניים, חצי ירבו בנפרד וחצי ירבו בנפרד. אז לכן הם אוסרים אחד על השני. מתי מותר? אם אנשי המרפסת בנו בתחתית הסולם דקה. דקה הכוונה פתח שכל הגובה שלו זה רק 4 טפחים. הפתח הזה זה מין היכר, כביכול אנשי המרפסת אומרים, אנחנו סוגרים את הדלת ואנחנו נחשבים כישות, כיחידה בפני עצמה. כיוון שהם נפרדו, אז הם לא אוסרים אחד על השני. בכל אופן, אם הם לא הניחו את הדקה הזאת, אוסרת. למה? הרי כל החיבור ביניהם על ידי סולם, ורב נחמן אמר בשם רב שסולם לפעמים, אם רוצים להקל, אומרים שתורת מחיצה עליו. עונה הגמרא, כי כואביד אחא במעסקינן בדלא גבוה מרפסת 10. כל הגובה של המרפסת לא היה גבוה 10 טפחים מעל המפלס של קרקע החצר. כיוון שכך זה לא נחשב הבדלי מפלסים, הכל נחשב חצר אחת. שואלת הגמרא, והיא לא גבוה מרפסת 10, כי כואבית דקה מה יהווה? אם מדובר שזה נחשב אותו מפלס, כי זה לא גבוה 10 טפחים, אז מה יעזור שהם יניחו שם איזה מין דקה, איזה מין היכר לסילוק? סוף סוף זה אותה חצר. עונה הגמרא, במגופפת עד 10 אמות. באמת מדובר שיש מחיצה גמורה בגדר של המרפסת. יש גדר שהמחיצה מחלקת את אנשי המרפסת ואנשי החצר לשני חצרות שונים. אלא מה? המחיצה נפלה לא עד גודל של 10 אמות. אז אם כן, מחיצה שנפלה יוצרת פתח. הפתח מכריח את שניהם לחבר ולעשות עירוב אחד. אבל כיוון שיש שם דקה, איזה מין היכר בפתח, הדקה מחלקת ביניהם. ומגופפת עד 10 אמות, שהמרחק, הרוחב של הגיפוף של הגדר השבורה, זה רק עד 10 אמות, שאז מה, בכיוון דוד דקה, אז זה סימן היכר שהסתלו כהסתלו כלי מאוכה, וזה סימן בפתח בין החצרות. אמר רב יהודה אמר שמואל, כותל שרצפה בסולמות, הוא העמיד סולם על יד סולם, רצף שלם של סולמות, אפילו ביתר מ-10, אפילו בשטח יותר רחב מ-10, שבדרך כלל זה כבר לא פתח, עדיין תורת מחיצה עליו. הוא לא מבטל את השם מחיצה שיש פה, אפילו שיש הרבה סולמות ונוח מאוד לעלות. רומי לי רב ברונה לרב יהודו במעצאות תדה בי רב חנינה. בבית הבת של רב חנינה הקשה רב ברונה לרב יהודה קושיה, מי אמר שמואל תורת מחיצה עליו? אתה אומר כאן שאם יש אפילו 10 סולמות, אפילו סולמות ברוחב 10 אמה, עדיין זה מחיצה. והאמר רב נחמן אומר שמואל, מה שהבאנו בראש העמוד, אנשי מרפסת ואנשי חצר ששכחו, ולא ירבו אחד עם השני. זאת אומרת, אנשי המרפסת ירבו לבד, אנשי החצר לבד. אם יש לפניה דקה ארבעה, איזה סימן כזה של פתח פחות מארבעה טפחים, אינה אוסרת. כיוון שהסימן אומר ומורה שהם הפרידו ביניהם. ואם לאו אוסרת? למה אוסרת? הרי איזה חיבור יש בין המרפסת לחצר, חיבור של סולם? סולם לא נחשב פתח, סולם נחשב שזה מקום עם מחיצה. אז הוא ענה לו, ענה לו רב יהודו, מה שתירסנו להיל, האחה במאזקינן דלו גבוה מרפסת עשרה, המפלס של המרפסת נמוך, אז לא צריכים סולם לחבר ביניהם. אז הוא שאל אותו, והיא לא גבוה מרפסת עשרה, אז מה יעזור? כי אביד דקה מה יאווה? סוף כל סוף, אי אפשר לשים היכר באמצע חצר, לחלוק את החצר לשניים? אז הוא ענה לו שיש מחיצה שם, רק המחיצה מגופפת עד 10 אמות, דכיוון דאביד דקה, זה מין סימן היכר בפתח, הסתלו כי הסתלק מאוך. הנה הוא בני ככונאי, דעתו לקמי דרב יוסף, אמרו לי, הבלון גברי דלעריב לנמתי, שלח לנו אדם שיעשה לנו עירוב ויערב לנו את העיר. אמר לו לאביי, זיל, ערב לו, לך לעיר שלהם, תעשה להם שם עירוב. אבל הוא הוסיף לו משפט. וחזיד לא מצווחת עלה בבי מדרושת. אתה עושה להם עירוב, תעשה להם עירוב טוב. שהם לא יבואו אחר כך לבית המדרש לצעוק על קלקולים שקלקלת עליהם. תשגיח. טוב, אז אל, הלך לשם הבית. חזו להנרו בוטה, דפתיח אל הנהר. הוא ראה בתים שפתוחים לכיוון הנהר. עכשיו, כפי שנראה בהמשך, לא הייתה גישה ישירה מן הבתים האלה שפתוחים לנהר אל העיר. היו צריכים ללכת מסביב. אז הוא אמר, הנה להווה שיעור למטה. אני אערב את כל העיר בעירוב אחד, חוץ מקבוצת הבתים שפתוחים לנהר, שבין כך לא מחוברים לעיר, אותם אני אשייר שיעור מהעיר. אחר כך הוא אמר לעצמו, הדר אמר, רגע, אמרנו במשנה, אין מערבין את כולה תנן, מכלל די באי לעירוב, מה צי מערבה? לכאורה, מה כתוב במשנה? אל תעשה עירוב אחד לכל העיר, אלא תשייר קבוצת בתים בחוץ. אז אמר אביי, לכאורה אפשר לדרק מהמשנה, שאיזה בתים, אם אני אשייר אותם, זה נחשב שיור בעיר, רק בתים כאלה, שאני יכול לערב אותם עם העירוב. ובכל אופן אני משייר, בתים כאלה זה שיור. אבל את הבתים האלה שפתוחים לנהר, שבין כך לא מחוברים עם העיר, ואפילו אם אני ארצה לערב אותם, אי אפשר לערב אותם עם העיר, כשאני אשייר אותם, זה לא נחשב שיור. זה הדיון של אביי מסתפק ודן עם עצמו עד סוף המעשה. האם כשחכמים תקנו לשייר חלק בעיר, צריך בדווקא לשייר קבוצת בתים כזאת שאפשר לערב אותה? ואז כשאני משייר אותה זה הכר שלא מערבים פה את כל העיר. או שלאו דווקא. העיקר שיהיה משהו משויר, אפילו דבר שאני לא יכול לערב עם העיר. טוב, אז כיוון שבינתיים הוא דייק מהמשנה שאי אפשר לעשות, להשתמש כשיור בבתים האלה. אז מה הפתרון? אלא יהיה בדלהו קווה. אני אפתח חלונות של דלת על דלת בקירות של הבתים האלה, ואז יהיה חיבור בין הבתים אל העיר, ותתפתח האופציה לצרף אותם אל העירוב, וכאשר אני אשייר אותם, זה יהיה שיעור טוב. די באי לעירוב ודרך חלונות מוציא מהעובד. טוב, הדר אמר, אחר כך הוא חזר, אמר לא, לא ככה. לא ביי, ויש לי ראיה שלא צריך לפתוח חלונות, שאפשר להשתמש כשיעור גם בקבוצת בתים שלא מחוברת אל העיר. מה הראיה? והורבה ברבוה מערב לו לכולם מחוי זה ארסייתה ארסייתה משום פירה לביתורה לכל חד וחד ושיעור לחברי ואף אגב ויבואו לעירובה בעד הדודה לא ימוצו מערבה. הבאנו כבר את הסיפור הזה לאי בדף חובוב. העיר מחוי זה הייתה בנויה מבואות מבואות הרבה מבואות בין כל שכונה ושכונה, ששכונה זה מקום שכולל כמה מבואות, היו חפירות, פירים, חריצים בקרקע. החריצים האלה עשו אותם לצורך מקום השלכת גרעיני התמרים. במחוי זה היו מצויים בהמות. אז כל תושב שהיה משליך גרעינים, היה משליך אותם לפיר של המחזור, שאפשר יהיה להכיל את הגרעינים לבהמות. הפירים האלה היו עמוקים, ובראשי הפיר לא הייתה מחיצה. אם כן, הפירים האלה גרמו להפרדה מוחלטת בין שכונה לשכונה לגבי הלכות שבת. אפילו אם מישהו היה רוצה, לא היה יכול לעשות עירוב אחד לכל העיר, כיוון שהפירים מפרידים בין חלקי העיר. בכל אופן, רבי בר אבוה עירב שם שכונה שכונה. לכאורה, איך הוא נתן לכל שכונה לערב את כל השכונה? כיוון שהרי אי אפשר לצרף אותה לשכונה הבאה, אם כן צריכים לשייר בכל שכונה חלק בתוך השכונה שלא מעורב, שלא צירפו אותה לעירוב כדי שיהיה שם שיור. אז רצה הבעיה ללמוד מכך, מזה שרב לא השאיר שיור בכל שכונה, אלא כל שכונה הוא עשה עירוב, סימן שהוא יחשיב שכל שכונה היא עצמה שיעור לחברתה. זה שהיא לא ערבה עם השכונה הסמוכה, זה שיעור. אז למד מפה הבאי שאפשר לעשות שיעור לעיר גם במקום כזה שאין אופציה לערב אותו עם העיר, ובכל אופן הוא נחשב שיעור. הדר אמר לא, לא דם. התעמי באי לעירובה דרך גגות. שמה במחוי זה, נכון שכשאתה מסתכל על הבתים, אי אפשר לערב שכונה עם שכונה. אבל מעל הגג היו מניחים קורות כאלה, שהיה אפשר להלך משכונה לשכונה דרך הגגות, ולדלג על הפירים. אם כן, הגגות האלה צירפו את השכונות ביחד. אז אם כן, אפשר לומר שלכן באמת אפשר היה לעשות עירוב של כל השכונות ביחד. אז אם בכל אופן הלכנו ועשינו שכונה שכונה, אם כן, כל שכונה היא שיעור לחברתה. אבל כאן, בבתים האלה שפתוחים אל הנער, אי אפשר לערב אותם עם העיר. לכן צריכים לפתוח בהם חלונות. הלכך, נאבדן, קווה, לפתוח חלונות. הדר אמר לו, קווה נאמה לו בא, יש לו ראיה חדשה. דהו בית תבנה. היה שם בית תבן, שהיה סמוך לעיר. כנראה שהיו שם מגורים. דהו למר בר פופידטה מפומבדיטה. זה היה שייך למר הבן של פופידטה מפומבדיטה. וכשרצו לעשות עירוב של כל העיר פומבדיטה, עירבו את כל העיר לבר מאותו מטבן, מאותו תבן, ושב יהיה שיעור לפומבדיטה. ולכאורה את המקום הזה, אפילו אם היו רוצים, אי אפשר היה לצרף אל העירוב. אז אם כן, מוכרח מכאן שאפשר להשתמש כשיעור גם במקום כזה שאי אפשר לערב אותו עם העיר. אמר, עכשיו הבנתי, היינו דאמר לי מר, חזיד או לא מצווחת לה בבי מדרשה. אם הייתי מצריך אותם לעשות חלונות, הם היו באים לבית המדרש לצעוק, שקלקלתי להם את הקירות, עשיתי להם חלונות שמה, כשלא לצורך. אבל עכשיו, שיש לי את הראיה הזאת, לא הוצרכתי לפתוח להם את החלון. טוב, למדנו במשנה, שלא יערב את כל העיר כולה, אלא אם כן עשה חוצה לה כעיר חדשה, שהוא יוציא מהעירוב מקום כמו עיר חדשה שלא צירף אותה אל העירוב. תני, אמר רב יהודה, עיר אחת הייתה ביהודה וחדשה שמה, קוראים לה חדשה, כך קראו לה. והיו בה 50 דיורים, אנשים ונשים וטף. בדיוק 50 תושבים. את העיר הכי קטנה. ובה היו משערים חכמים. והיא הייתה שיעור. היא הייתה סמוכה לאיזו עיר אחרת. החכמים אמרו, כיוון שהעיר האחרת עירבה בלי העיר החדשה, היא נחשבת שיעור לעיר היא בא ילו חדשה מהו? אז הגמרא עכשיו מבינה שהשאלה היא כך, האם כשיעשו עירוב בעיר החדשה לבד בלי העיר האחרת שסמוכה לה, זה נחשב שיעור? מתפלט הגמרא, למה לא? חדשה, כי איך דאי היא הביא השיעור לגדולה, כמו שכשלא עירבו אותה היא נחשבת שיעור לעיר הגדולה, כך גדולה נמי הביא שיעור לקטנה. אלא אומרת אמרה, לא כך הייתה השאלה, אלא כי אין חדשה מהו, מה יהיה הדין עיר כזאת כמו אותה עיר חדושו, אבל שנמצאת במקום מבודד, שאם יערבו את כולה לא יהיה משהו אחר לא מעורב. האם גם בעיר כזאת קטנה צריכים לשייר משהו? רבו נבר רב יהודו, אחד אמר באי השיעור ואחד אמר לא באי השיעור, כיוון שהיא כל כך קטנה לא שייך גם בה בעצמה לשייר. רב שימן אומר ג' חצרות, שמה? לא צריכים לשייר 50 דיירים, מספיק 3 חצרות שבכל חצר 2 בתים. אמר רב חמא בר גוריו, אמר רב הלכה כרב שמעון. רב יצחק אמר אפילו בית אחד וחצר אחת. מה זה חצר אחת? חצר ריקה? חצר אחת זה כדאי טוב, זה לא מקום מגורים, אלא אם בית אחד בחצר אחת. כך אמר רב יצחק. אמר לו אבא אלי רב יוסף, עוד רב יצחק, זה גמרא או סברה? קיבל את זה ממישהו שהוא אמר את זה מסברה? אמר לו רב יוסף, ענה לו, מה אין אף כלון מינו? הרי בין כך לא נפסוק כמור. אמר לי, גמור גמור זמור תתאי, אפילו שלא פוסקים כמור, האם לא ראוי שנבין את דבריו? העיקר שנשאיר את זה כמו זמר? כך מסבירים התוספות. אומרת המשנה, מי שהיה במזרח ואמר לבנו, ערב לי במערב, תניח בשבילי עירוב בצד מערב. או להפך, הוא היה במערב ואמר לי בנו, אמר לו מראש מבעוד יום, ערב לי במזרח, מה עדין? אם יש אמנו לביתו 2,000 אמה, מאיפה שהוא נמצא עד הבית יש 2,000 אמה, לא יותר, ולעירובו, לאיפה שהבן הניח לו את העירוב, יש יותר מכאן, יותר מ-2,000. אם כן, העירוב ודאי לא קנה לו, כי אם קנה לו העירוב אז הוא נמצא מחוץ לתחום, אסור לו לזוז. אז מה נגיד? מותר לביתו ואסור לעירובו. אז אני אומר, לא קנה לו העירוב, נשארה השביתה שלו בעיר, לכן יכול לחזור לעיר ודינו כבני העיר. שואל כאן רש"י, מה זה שונה מהגמרא לעיל שאמרנו שאדם שהלך בדרך ורצה לקנות שביתה באיזשהו מקום במרחק תחת האילן ולא קנה שביתה, אמרנו שם כיוון ששם הוא לא קנה ואיפה שהוא עומד הוא לא רצה לקנות, לא קנה לא פה ולא פה ולא יזוז ממקומו, יש לו רק 400. למה כאן אומרים שאם הוא לא קנה את העירוב יכול ללכת כמו שהוא נשאר בבית? תגיד גם פה שלא קנה שום עירוב. מתרץ רש"י יסוד, ששם דיברנו באדם שמהלך בדרך, אדם שמהלך בדרך רצה לקנות שביתה באיזה מקום ולא קנה, ואיפה שהוא הלך הוא לא רצה לקנות שביתה, נשאר בלי שביתה. אבל אדם כאן שהוא נמצא באזור הבית, אם לא קונה לו עירוב, אנחנו אומרים סתם מונח בדעת כל בן אדם שאם לא יקנה לו העירוב הוא רוצה לקנות בבית, אז לכן כמו ביתו יש לו קניין. מה הדין להפך? לעירובו 2,000 אמה, מאיפה שהוא נמצא עד לעירוב זה בתוך 2,000 אמה, אבל לביתו יותר מכאן, יש מרחק יותר מ-2,000 אמה. הגמרא תבהר איך זה יכול להיות. אסור לביתו ומותר לעירובו. הנותן את עירובו בעיבורה של עיר. לא עשה ולא כלום. מה זה עיבורה של עיר? יש עיר, ומחוץ לעיר יש בית במרחק פחות מ-70 אמה. הבית הזה מוסיף שטח על העיר. והוא נתן את העירוב מחוץ לעיר, אבל בתוך העיבור. אז אנחנו אומרים, לא עשה ולא כלום, זה לא משנה. כמו שכל העיר נחשבת 400 אחת גדולה, אז מה זה משנה אם הוא שובט בביתו, שובט איפה שהוא ניח את האוכל? כל העיר נחשבת כדלת אמות אחת, ומשם לכל כיוון נמנה 2,000 אמה. אבל נתנו חוץ לתחום, והגמרא תבאר, שמה זה חוץ לתחום? הכוונה מחוץ לעיבורה של העיר, איפה שהסתיימה העיר. אפילו אמה אחת. מה שנזכר, הוא מפסיד. הוא באמת הרוויח. שאם מהעיר הוא יכול היה ללכת 2,000 אמה, כיוון שהוא הניח את עירובו מרחק אמה אחת מהעיר, הוא יכול ללכת לאותו כיוון 2,001 אמה. אבל משמאל העיר הוא מפסיד מהצד ההפוך של העירוב. עד עכשיו הוא יכול היה ללכת 2,000. עכשיו הוא יוכל ללכת רק 1,999. זאת אומרת, כל אמה שהוא הרוויח בצד העירוב, הוא הפסיד בצד שהוא לא שם עירוב. ודווקא את זה הוא מפסיד. הגמרא תדגיש. אבל את שטח העיר עצמה הוא לא הפסיד. ונרחיב על זה בגמרא. טוב, עכשיו מה למדנו? הוא היה במזרח ואמר לבנו, הרב לי במערב. לכאורה הבינה הגמרא, כסל כדעתך, למזרח, למזרח ביתו, למערב, למערב ביתו. אז מה הפירוש? הוא היה במזרח, במזרח, צד מזרח לבית, ואומר לבן שלו, שים לי עירוב בכיוון השני, למערב הבית. אז בשלם מהמקרה הראשון שאמרנו, הימנו לביתו 2,000 אמה, ולעירובו, זה עוד יותר רחוק מכאן, משכחת לה דמתי לביתי ולא מתי לעירובו. זה מובן שיכול להיות כזה מקרה. הוא יצא למזרח, עכשיו בנו הניח את העירוב למערב, אז לכן עד לבית הוא יכול לחזור, אבל עד לעירוב זה יותר רחוק. אלא אימנו לעירובו 2,000 אמה ולביתו יתר מכאן, איך היא משכחת לה? בוא נגיד שהוא יצא למזרח העיר ואמר לבנו להניח עירוב למערב העיר. לא יכול להיות שהעירוב יהיה יותר קרוב מביתו. אז איך יש מקרה של עירובו יש 2,000 אמה ולבית יש יותר? הרי הוא הניח את העירוב יותר רחוק מהעיר בכיוון ההפוך. אמר רבי יצחוק, לא, מי סברת למזרח, למזרח ביתו, למערב, למערב ביתו? לא, למזרח הכוונה למזרח בנו, למערב למערב בנו. הוא היה בצד המזרחי של הבן, ואומר לבן, תניח לעירוב בצד המערבי שלך. אז זה שתי מקרים, יכול להיות גם כן שהעירוב יותר קרוב מהבית, יכול להיות שהבית יותר קרוב מהעירוב. רבי ברב שילה אמר, אפשר להמשיך עם אותה הבנה ראשונה, אפילו תימה למזרח הכוונה למזרח ביתו, ולמערב למערב ביתו. ובאיזה מקרה יכול להיות שהעירוב יותר קרוב אליו מאשר הבית? כגון דקאי ביתי באלכסונה, שהוא עמד באמת למזרח העיר ואמר לבנו להניח לו את העירוב למערב העיר, אבל גם הוא וגם העירוב שלו היו דרומית לעיר, רחוק מהעיר. אז יכול להיות שבמקרה כזה הוא יותר קרוב לעירוב, אפילו שהוא במזרח העיר והעירוב במערב העיר. אבל ממנו עד לעיר יש קו אלכסוני שהוא יותר מ-2,000 אמה. לכן העירוב שלא יקנה לו. אמרנו במשנה, אם הוא הניח את העירוב חוץ לתחום, אז מה שנזכר הוא מפסיד. זאת אומרת שקנה לו העירוב. מתפלט הגמרא, חוץ לתחום סל כדעתך? אדם שמניח עירוב מחוץ לתחום 2,000 אמה לא קנה כלום, כי הרי הוא נמצא יותר מ-2,000 אמה מעירובו, אז אין לו שום קניין של עירוב. חוץ לתחום זה כדאי תוך. אלא מתרס את הגמרה אל האימה, חוץ לעיבורה של עיר. הוא הניח את העירוב ודאי בתוך התחום. אבל מאיפה שכבר התחלנו למנות 2,000 אמה, מחוץ לשטח העיר, שכל השטח נחשב כגוש אחד של 400. מה שנזכר הוא מפסיד. מה שנזכר ותו לא, לכאורה הוא מפסיד הרבה יותר. אז שוב, מה אנחנו מדברים? בוא נדבר על עיר, למשל, שהאורך של העיר יהיה 1,000 אמה. הוא הניח את העירוב שלו מחוץ לעיר, במרחק של אמה אחת. מה אמרנו? הוא הרוויח שלכיוון ההוא, הוא יכול ללכת 2,001. אבל בכיוון ההפוך, שהוא מקודם יכול היה ללכת 2,000, עכשיו יכול ללכת רק 1,999. שואלת הגמרא, הוא הרי מפסיד הרבה יותר. והתניא, הנותן את עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום, כיוון שכל העיר נחשבת 400. אבל נתנו חוץ לעיבורה של עיר, אפילו אמה אחת, מסתכר אותה אמה, הוא מפסיד את כל העיר כולה, מפני שמידת העיר עולה לו במידת התחום. מה הכוונה? בואו נדבר עוד פעם, בעיר כזאת שהאורך של העיר לבד 2,000 אמה. אם הוא היה תושב העיר, כל העיר נחשבת לו כדלת אמות, יכול לצאת לכל צד מצידי העיר ולהתחיל לספור משם 2,000 אמה. נמצא שבשבת יש לו אופציה ללכת 6,000 אמה, את כל ה-2,000 של העיר ועוד 2,000 לכל כיוון. אבל זה שהניח עירוב בצד אחד של העיר, בוא נגיד למזרח העיר, במרחק אמה אחת מן העיר, יכול ללכת רק 2,000 אמה מעירובו והלאה, ו-2,000 אמה אחורה. אפילו את כל העיר לכיוון מערב הוא לא יוכל ללכת. יוכל ללכת רק 1,999 בתוך העיר וזהו. אז נמצא שלא רק שהוא הפסיד אמה אחת בצד השני, הפסיד את כל הצד השני. עונה הגמרא, לא קשיא. ויש כאן יסוד גדול, חידוש לדין. כאן שקלטה מידתו בחצי העיר, כאן שקלטה מידתו בסוף העיר. מה הפירוש? אם כשהוא מניח עירוב צמוד לעיר, מחוץ לעיר, האלפיים אמה שלו בולעים את כל העיר, נאמר במקרה כזה שלכל העיר יש דין של 401, וזה בכלל לא נספר, זה לא עולה לו בחשבון. יספור אמה אחת עד העיר, ילך את כל העיר, ומשם יספור עוד 1,999. אבל אם כשהוא מניח את העירוב בצד העיר, העיר גדולה, שהאלפיים ממה שיש לו לא בולעים את העיר, הם מגיעים עד אמצע העיר, מקרה כזה נגיד שסופרים את העמידות של, את העמות של העיר, ויהיה לו רק 2,000 אמה ממקום שביטתו. אז אם כן, המשנה שלנו שאומרת מה שנזכר הוא מפסיד, מדברת במקרה כזה שה2,000 אמה שלו מגיעים לסוף העיר, אז מכן הם בולעים את העיר. במקרה כזה העיר לא נספרת. מי אמר כזה חידוש גדול? הוא כדי רבי ישוע, הוא כדי רב אידי. דאמר רב אידי, אמר רבי ישוע בן לוי, היה מודד ובא, וקלטה מידתו בחצי העיר, אין לו אלא חצי העיר. אבל אם קלטה מידתו בסוף העיר, נעשית לו העיר כולה כדלת אמות, ומשלמים לו את השאר. כך אמר רבידי בשם רבו רבי ישוע בן לוי. אבל מה? מוסיף על זה רבידי עוד משפט. אמר רבידי, אין אלו אלא דברי נביאות. הוא לא מסכים, אומר, זה כמו דברי נביאות. רבי ישוע בן לוי קיבל את זה מרבו, אז גמרנו, אין לנו ברירה, נקבל את זה. אבל זה לא דבר מובן. מה לי קלטה בחצי העיר? מה לי קלטה בסוף העיר? כך מקשה רבידי על רבי ישוע בן לוי. עד כאן דף סמך.